אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו להסקט סוף השבוע של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. כך, בלי שום הודעה מוקדמת, מודעה דרושים, גילתה לנו כי לאחר 50 שנים בתזמורת הפילרמונית הישראלית, ואחרי 40 שנים כמנכ"ל שלה, פורש אבי שושני מתפקידו. נדבר בעובדה שהכותרת נשמרה בסוד, ונשאל מה יצטרך המנכ"ל הבא של הפילרמונית לעשות כדי להעלות את התזמורת קומה נוספת. נדבר גם בקבוצת אומנים, כולם חברי קיבוץ, שבסוף שנות ה-70 עם עליית הימין לשלטון, הקימו קבוצה שעסקה כולה בביקורת פוליטית וחברתית. ספר חדש מספר את סיפורם, וגם ענת שרון בלייס שלנו עם דברי הספד לאחת מהמשוררות החשובות והמעניינות שהיו בינינו, חווה פנחס כהן שהלכה לעולמה כשהיא רק בת 67. עוד דברים רבים על שולחננו, אורחי המשדר, אייל שינדלר וענת שרון בלייס, על ההפקה נועה רוקני, בצוות התוכנית אבי שמאי ובר בלפר. האזנה נעימה.
גם כן תרבות.
מודעת דרושים תפסה אותנו ורבים מהקוראות והקוראים לא מוכנים. במודעה שעליה חתומה התזמורת הפילרמונית הישראלית עולה כי התזמורת מחפשת מנכ״ל חדש. מזה אפשר ללמוד כי אבי שושני, שהחל לעבוד בפילרמונית ב-1973, תחילה כעוזר למנכ״ל ושבע שנים אחר כך, לפני 40 שנים שמונה למנכ״ל, פורש מתפקידו. זו רעידת אדמה אמיתית בתחום המוסיקה הקלאסית, כשבעל קדנציה ארוכה כל כך פורש, ואף ללא הודעה רשמית של התזמורת. בשיחה הבאה ננסה להבין את תרומתו של שושני לפילרמונית, הסיבות לעזיבה, ובעיקר מה יידרש מהמנכ״ל הבא כדי להעלות את הפילרמונית קומה נוספת מעלה. נמצא איתנו עכשיו מבקר המוסיקה הקלאסית של עיתון הארץ, הדוקטור אמיר מנדל. בוקר טוב לך.
בוקר טוב גואל, מה שלומך?
ככה, פשוט במודעת דרושים.
ככה פשוט במודעת ראשים, זה מהלך שהפתיע אותי, כי הפילרמונית לא סגרה את הפינה של לפרסם הודעה שאבי שושני מתכנן לסיים את תפקידו. ויחד עם זאת יש לי רושם, או יותר מרושם, שהמהלך הזה הוא מהלך מתוכנן, מאורגן, שמבוצע בהבנה ובהסכמה.
אבל בוא ננסה ברשותך להבין, אנחנו פנינו אל הפילרמונית ברשותך דוקטור מנדל, וביקשנו את תגובתם ביום שישי למראה המודעה, מודעת הדרושים, והם אכן מסרו לנו שלקראת עונה 23-24 עם הגיעו לגיל 75 ולאחר כ-50 שנות כהונה עשירות, יסיים מזכ"ל הפילרמונית אבי שושני את תפקידו. כך בלקוניות, בעקבות בקשה שלנו. אתה מצליח להבין למה זה בכזה שושו, בכזאת צורה?
לא, אני לא מצליח להבין, אבל אני חושב שבמידה מסוימת, דווקא זה חותם הניהול של אבי שושני עצמו. זאת אומרת, אבי שושני מתחזק פרופיל תקשורתי נמוך לאורך כל השנים. הוא מדבר עם העיתונות, הוא מדבר עם התקשורת, כשפונים אליו.
גם פה הוא עלה כמה פעמים, בהחלט.
כן, אבל הוא מתחזק פרופיל תקשורתי נמוך, והוא מעדיף, על פי טבעו, סגנונו ושיטת הניהול שלו, לנהל דברים מאחורי הקלעים. כך שגם המהלך הספציפי הזה בעיניי, נושא במידה רבה את חותם הסגנון של אבי שושני, ואולי את חותם סגנון הניהול של הפילרמונית, שבמידה מסוימת זקוק לשינוי.
בוא נדבר על השינוי שהפילרמונית זקוקה לו, ועוד לפני כן, לאן הביא שושני את הפילרמונית?
תראה, אני חושב שהמאפיין, שני המאפיינים המובהקים של אבי שושני, ואני לא אומר את זה כרגע מתוך עמדה של הערכה, טוב או רע. אני חושב ששני המאפיינים המובהקים שלו הם היכולת לשמר יציבות ומערכת של קשרים בינלאומיים, ומידה של שמרנות שהוא מאמין בה כחלק מתפיסת היציבות שלו. אני חושב שמה לאן הוא הביא את הפילהרמונית, קודם כל הוא שימר את כוחה כארגון חזק ויציב על פני תהפוכות שונות ורבות, כולל קליטת מסה גדולה מאוד של נגנים שעלו מחבר העמים, כולל המשבר העצום שעבר העולם של המוזיקה הקלאסית בין 2020 ל-2022, שהתזמורת הפילהרמונית הישראלית עברה אותו מבחינה כלכלית, ארגונית וחברתית ביציבות סבירה מאוד.
קורונה, אתה מתכוון, כמובן.
כמובן, כן. הצליח לתחזק את התשתיות ואת הארגון הבסיסי של הפילהרמונית באופן כזה שאפשר, נאמר בעשור וחצי, שני עשורים האחרונים, תהליך של שדרוג הדרגתי של שורות הנגנים ושל היכולות הטכניות.
אבל בוא נדבר על מעמד בינלאומי. האם היום ב-2022, אחרי 50 שנות קריירה, 40 כמנכ״ל, אפשר להגיד ששושני, עם השמרנות שלו, ונדבר בה בעוד רגע, השאירה את המעמד הבינלאומי של התזמורת?
לא, לדעתי לא. אני חושב שהתזמורת הפילהרמונית, מתחילה ממש בימים אלה לפלס את דרכה בחזרה.
לשם למעלה.
לשם למעלה. אולי נקודת ציון מאוד משמעותית, בדיוק ברגעים אלה שאתה שואל את השאלה הזאת, יוצא, בשבוע שעבר יצאה לאור הקלטה ראשונה מזה שנים רבות של להב שני. שלה עם להב שני, בחברת דויטשה גרמופון, מותג מאוד, מאוד יוקרתי, ובה הסימפוניה הראשונה של פאול בן חיים. אז אני חושב שהתזמורת מתחילה לפלס את דרכה כלפי מעלה, אבל בשנות ה-70 ואפילו ה-80 של המאה ה-20, התזמורת הפילהרמונית הישראלית הייתה מותג בינלאומי, הקליטה, הופיעה הרבה בחוץ לארץ, והיה סחף במעמד הבינלאומי הזה, לכיוון של מי תזמורת בעלת במעמד בינלאומי שמנצחים כמו ליאונרד ברנשטיין מקליטים איתה, לכיוון של תזמורת נקרא לה מקומית מאוד טובה.
אולי באמת אנחנו רואים את הדברים שאתה אומר, הדוקטור מנדל, דווקא בחיבור בין שושני עם השמרנות שלו לבין להב שני עם כניסתו לתפקיד המנהל המוסיקלי של הפילהרמונית. אולי החיבור הזה הוא זה שהעצים את העובדה שהתזמורת לא מתקדמת יותר בעיני העולם.
תראה, אני חושב ששוב, התזמורת הפילהרמונית לטוב ולרע, מאמינה ונוקטת בתהליכים מאוד מאוד איטיים. הכהונה של אבי שושני תארך עוד מעט 50 שנים. הכהונה של זובין מטה, מנהל המוזיקלי, שקדם ללהב שני, ארכה 50 שנים. יש יתרונות בדבר הזה, וזה יצירת מערכות יחסים מאוד, מאוד יציבות, היכרות מאוד בטוחה, קשרים בינלאומיים. יש חסרונות בדבר הזה, וזה איזה שהם תהליכים של סטגנציה ושל שימור הקיים ושל שימור המוכר.
אין שאלה בכלל שמנכ״ל לא אמור להישאר 40 שנים בתפקיד שלו.
אני סבור שהחסרונות עולים על היתרונות בסך הכל. אבל יש יתרונות גם בדבר הזה, כן? אז אני חושב שהכניסתו של להב שני במידה מסוימת תרמה, אני חושב, לכך שאבי שושני נשאר עוד תקופה, מפני שהיה איזשהו בסיס של יציבות בתוך תהליך השינוי המסוים של הניהול האומנותי, ומצד שני היא מזמינה איזשהו שינוי ניהולי ואיזשהו שינוי תפיסתי באופן כללי, כאשר התזמורת זקוקה מאוד לכניסה, אני חושב, לעידן הדיגיטלי ולאיזשהו תהליך של שינוי גם ברפרטואר שלה, מפני שרפרטואר, אבי שושני מאוד מאמין בכך שרפרטואר נבנה מאוד מאוד לאט, נדבך על גבי נדבך, וזה מאוד הגיוני, קהל צריך להכיר את ה...
שזה גם חלק מהתלונות הרבות שנשמעו במהלך השנים האחרונות, שהכל היה נשמע כל הזמן אותו דבר, אותם דברים נוגנו.
נכון, גם הפילהרמונית מצוידת גם בקהל יחסית שמרני וקשה לריצוי, שמאוד חושש משינוי, ומצוידת גם בתקציב שהוא קשה מאוד לאיזון. זאת אומרת, בניגוד לתזמורות אירופאיות, שיכולות להרשות לעצמם מרפתקאות רפרטואריות, כי הן מקבלות תמיכה ממשלתית של 70-80 אחוז מתקציבן.
כאן זה בקושי 10 אחוזים, רק נזכיר למאזינות והמאזינים. נדמה לי כ-8 מיליון שקלים בכל שנה, כאשר התקציב השנתי של הפילרמונית הוא כמעט 80. אז זה גרוסו מודו 10 אחוזים.
נכון, ולכן התזמורת הפילרמונית הישראלית יכולה פחות להרשות לעצמה לריב עם הקהל. ולכן היא נוקטת, צריך, אתה יודע, לאזן את הדברים. היא נוקטת מידה רבה של זהירות, בשמירת הבסיס המוכר.
אז אולי ישאל אותך
ויחד עם זאת, המידה הזאת של הזהירות, לטעמי, הייתה לאורך השנים מאוד נחושה ומאוד קיצונית.
אשאל, וגם זה, מאזינות ומאזינים, למדנו מאותה מודעת דרושים, לא רק שמחפשים מנכ״ל חדש, מזכ״ל הם קוראים לזה, אלא גם מפצלים את התפקיד, הם גם מחפשים מנהל פעילות אומנותית.
תראה, לאבי שושני יש הרבה מאוד ניסיון והרבה מאוד יכולת ג'אגלינג בתוך המדיום הזה של ניהול תזמורת, ניהול פסטיבלים אומנותיים, ניהול... עכשיו, יכול להיות שימצא... התזמורת, דרך אגב, היא עוד לא פיצלה את התפקיד. היא שומרת לעצמה את הזכות לפצל או לא לפצל את התפקיד. אם תבדוק את המודעה בקפידה, תראה שיכול להיות שני התפקידים האלה יכולים להינתן לשני אנשים או לאדם אחד. בהתאם לשיקול הדעת של ועדת האיתור והנהלת התזמורת, ובהתאם לכישורים הספציפיים של האדם או האנשים שיבחרו. זאת אומרת, אם ימצא אדם שיכול להיות גם מתאם ומנהל פעילות אומנותית, וגם מנכ"ל של התזמורת, מנהל כללי או מזכ"ל, כפי שזה מכונה שם, של התזמורת, המשרה תינתן לאדם אחד. ואם יתברר שצריך את שני צירי הטיפול האלה להפקיד בידי שני אנשים, התזמורת שומרת לעצמה את החירות להפקיד אותם בידי
מעניין,
שני.
מעניין, מעניין. אולי מילה לסיום, מי בעיניך הקנדידטיות או הקנדידטים הרלוונטיים לתפקיד חשוב כל כך בעולם התרבות שלנו?
או לא, 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 לא. בכך, במקום הזה אני לא אנקוט עמדה וחצי עמדה,
אבל הם גם פותחים את זה, הם גם פותחים את זה לעולם, נכון? הם פותחים את זה לעולם, יכול להיות שאנחנו נקבל את דודמל בסוף.
דודמל הוא מנהל מוזיקלי,
כן,
לא
כן,
מנהל...
כן, לא. הבדיחה לא הצליחה.
לא הצליחה כל כך, אבל... אבל נגיד ככה, אם דודמל, הפילהרמונית נכשלה בשעתו כישלון... תקשורתי מאוד גדול. אבל הייתי אומר כך, בדיוק במענה, ענית בדיוק את התשובה לדעתי המדויקת ביותר לשאלתך. המודעה הזאת פונה לישראל והחוצה. אני, כשאני סורק במוחי את רשימת המועמדים, יש לי הגיגים כל מיני, אבל אני מתקשה לראות יותר מועמד שגם מעוניין, גם פנוי, וגם יכול למלא את התפקיד במדינת ישראל כרגע באופן משכנע. יכול להיות שאני לא מכיר את כולם, אני רוצה לסייג את הערתי, ובהחלט ייתכן שהחיפוש יצטרך להתפרס על יותר מארץ אחת.
מעניין. טוב, אם מוזיאון ישראל הביא מנכ״ל מהבחוץ, אין סיבה שהפילרמונית לא תעשה זאת. אני רוצה להודות לך מאוד על השיחה הזו, הדוקטור אמיר מנדל, תודה שהיית איתי הבוקר.
תודה רבה לך.
גם כן תרבות, עם ענת שרון בלייס.
רבות אתם יודעות ויודעים, מאזינות ומאזינים, עם הפלישה הברוטלית של פוטין לאוקראינה. אנחנו מדברים ודיברנו בתוכנית על אומנים אוקראינים ועל בני המשפחה הדואגים להם בארץ. רק בשבוע שעבר הביאה ענת שרון בלייס קולות של אומניות אוקראיניות ששהו כאן בישראל, ובמשך חודשים יצרו רחוקות מן המלחמה אומנות שביטאה את הכאב שלהם. אבל גם מלבדם אומנים רוסים שברחו מאימת פוטין נמצאים כאן בינינו. ככה היא קבוצת האנסמבל פולקרו שנמלטו מאימת המלחמה, ולמרות הפליטות והבדלי השפה הם ממשיכים ליצור, ומצאו בית בתיאטרון תמונה שפתח בפניהם את הדלתות ואת הלב. האנסמבל מציג את ההופעה The Chorus is Perishing, מופע שמבוסס כולו על הקלטות של חיילי מלחמת העולם הראשונה, וכמובן באופן טבעי אירועי המלחמה האחרונים מוסיפים להם רובד אקטואלי. עוד רגע נדבר איתם, אבל תחילה כמה צלילים מתוך ההצגה.
Как просто сесть. 7-8 Немного свободы у Бога попросим. А я кровавая резня.
אני רוצה לברך לשלום את במאית ההצגה, דריה שמינה, שנמצאת איתנו. אדבר איתה באנגלית, שוחח איתה, אתרגם במהלך השיחה. דריה, good morning. Thank you for being with us.
Good morning, nice to meet you, listen to you.
Thank you so much. ולצידך, ליזה שקולניק, מפיקת המופע. שלום, ליזה.
Shalom, Goel,
boker tov. Boker tov gam lach. Daria, I will start with your permission. How is it to be a refugee here in Israel for the past 6 months?
Maybe it will be weird case of mine, but we know that Israel is a beautiful country, and that's very different from the country we came from. And now we're very supported here. We have a big support from our colleagues, the Teatr Tmuna and Gesher, for example. And as well, the little theater, Malinki Theater, we were given support, space to work, a sense of home. So maybe now we would stop feeling like extras, runaways, refugees.
I will translate, Daria, with your permission. אני שואל את דריה על התחושה, על התחושה בה הם נמצאים במהלך השישה החודשים האחרונים מאז הקבוצה כולה הגיעה לכאן לישראל. אז היא אומרת שתחושת הפליטות מוזרה. ישראל היא מדינה יפה וכך אנחנו מרגישים בה, אבל זה שונה מאוד מהמדינה שממנה הגענו. היא אומרת קולגות שנמצאים בתיאטרון תמונה, גם בגשר, גם בתיאטרון מלינקי, מעניקים להם חלל עבודה שנותן להם תחושה של בית. אולי זה מה שישנה את התחושה בה הם נמצאים עכשיו. Why did you and your friends, Daria, escaped from Russia?
In February, after the start of war, we immediately stopped the entire repertoire, all of our shows. We stopped, canceled all the beautiful plans, because I think in this situation we couldn't think it's okay, we can work in Russia, we can do something beautiful. No, we can't. I think we can't. And 6 months we was concentrate on a supporting social project in Russia while we had some resources for it. But now we stopped all our projects in Russia, and just because of war, and now we want live and work in free space, in free country, and we have to talk with our audience light, mm-hmm. not with the government, you know.
I will translate with your permission. אני שואל את דריה, כאמור, דריה שמינה, במאית ההצגה. אני שואל מדוע הם ברחו מרוסיה, היא אומרת, כאשר החלה המלחמה, אז בפברואר מיד התחלנו בהפסקת ההצגת כל הרפרטואר שלנו, כל העבודות שלנו. לא יכולנו בסיטואציה שהתקיימה להמשיך וליצור, כאילו הכל ממשיך להיות בסדר, כאילו אפשר עוד ליצור דברים יפים בעולם, כאשר מלחמה מתחוללת. נפרדנו מהרפרטואר שלנו, היא אומרת, אנחנו עכשיו רוצים להמשיך וליצור בארץ חופשייה ובחלל חופשי. Was it simple to leave Russia?
No, it never was simple. We have some problem with the structures, with the Russian structures before, but always we talk with agreed, and we don't be in jail.
Mm-hmm.
But our shows, government and structures don't like our shows.
Mm-hmm.
I was in Russia, was a center A, it's about extremism, and I was here and I talk with the people from this center, and always we work contrary, you know, contrary on government and country.
Mm-hmm.
But before start of war we can do it. Mm-hmm. But after start of war, mm-hmm, we cannot.
Mm-hmm.
Something like that.
Mm-hmm. I will translate. אני שואלת דריה, האם קל היה לעזוב את המולדת, את רוסיה? היא אומרת, תמיד היו לנו בעיות עם הממסד הרוסי, זה אף פעם לא היה עבורנו קל. הסתדרנו, לא הכניסו אותנו לכלא אף פעם, היא אומרת, אבל אף פעם הממסד לא אהב את היצירות שלנו, ועם תחילת המלחמה זה כבר היה בלתי אפשרי. דריה, with your permission, I will speak with Lisa now in Hebrew. ליזה שקולניק, מפיקת המופע, שוב תודה שאת נמצאת איתנו הבוקר. תני לנו מעט פרטים עבורנו ועבור המאזינות והמאזינים על האנסמבל הזה.
האנסמבל הזה שהתאהבתי בו מהרגע שהכרתי את דריה ואת החברים שלה, זה אנשים מאוד צעירים, כמעט ילדים לפעמים, שחיים חיים ומתמסרים לאמנות שלהם, כך שזה מאוד מאוד מרגש לראות את זה. והם אנשים מאוד מאוד מקצועיים ואנשים עם מוסר וווליוס, והם באמת חשוב להם, mm-hmm, חשוב להם להפיץ את המסר הזה של האסון שקורה.
היה להם, היה להם בית בסן פטרבורג? היה להם תיאטרון משלהם?
כן, היה להם בית נפלא בסן פטרבורג. הם היו חיים באיזשהו בית חרושת לשעבר, כן?
Mm-hmm.
מקום ענק, mm-hmm, שהיה מאפשר להם לעשות את הכל. והם, mm-hmm, גם היו אנסמבל מאוד מוצלח.
Mm-hmm. שזכה להערכה מאוד גדולה. את מלמדת אותנו בשיחה מוקדמת שבכלל בין ההצגות שהם העלו ברוסיה תמיד היו הצגות שנגעו בדיקטטורים, אם אני יכול לקרוא לזה ככה. הצגה שעסקה ברפובליקת ויימר ועליית היטלר לשלטון, כמשל למה שקורה עכשיו ברוסיה. צריך הרבה מאוד אומץ כדי ליצור את הדברים האלה.
כן, ומה שדריה אמרה, תמיד השלטון לא ממש קיבל אותם, פשוט זה באמת היה איכשהו עוד אפשר לעשות דברים שם לפני המלחמה, והם תמיד עשו, והם תמיד היו בסכנה של להיכנס לבית כלא, כי כל הדיכוי הזה פשוט הכל הלך וידרדר שם. וכשהמלחמה התחילה הם פשוט עשו את הבחירה הזאת שלדעתי מאוד טבעית להם. הם פשוט לא יכלו לחיות במקום שאין להם איך ליצור שם.
פשוט לקום וללכת, פשוט לקום וללכת. אני רוצה ברשותך ליזה לשאול את דריה שאלה נוספת. דריה, with your permission, what is the fact that you are Jewish made the decision to leave Russia easier?
Yes, I don't know how it works, but many, many Sharia Jewish don't tell their children that they're Jewish. I mm-hmm. know about our grandmother, great-grandmother, only when I was 25,
wow.
I think. Yes. And my way of identity was very, very difficult. But for me, it was very important. In our theater, we are doing a play about Holocaust. Our first play is Our Class. It's about one of episodes of mm-hmm. Holocaust mm-hmm. in Poland. Mm-hmm. And my great-grandmother from Poland. And it was very personality work mm-hmm. and the part of way of my identity.
Mm-hmm. Mm-hmm.
It's okay for some Jews don't know about their past,
mm-hmm.
but now I know it and it's important and now I'm home, I mm-hmm. think so.
I'm home. I will translate with your permission. אני mm-hmm. שואל האם העובדה שהיא יהודיה הפכה את ההחלטה להגיע לישראל, להגר לישראל, לקלה יותר. אז היא אומרת, ברוסיה ילדים רבים כלל לא יודעים שהם יהודים. היא עצמה מספרת עובדה שרק בגיל 25 היא גילתה את יהדותה, את העובדה שהסבים שלה הם יהודים. היא מספרת שאחת ההצגות הראשונות שהם העלו בתיאטרון שלהם הייתה הכיתה שלנו, בוודאי אתם מכירות ומכירים, זה עלה גם אצלנו בישראל, מחזה מצליח בכל הרחבי העולם שעסק בשואה בפולין. היא אמרה זה עניין אישי, גם סבתא שלי הגיעה מפולין. אז היא אומרת, עכשיו אני מרגישה שהגעתי לכאן ואני נמצאת בבית, בבית, היא מרגישה. And is it, it will be, it's a stupid question, but I will ask it anyway. Is it difficult to be courageous?
Sometimes, of course, I think yes.
האם זה, האם זה קל להיות אמיץ, אני שואל בטיפשותי, והיא אומרת כן, לפעמים כמובן זה קשה להיות אמיץ. אחזור אלייך ליזה, אמרי לנו מילה על מה שהצופות והצופים ראו אמש על הבמה בתמונה.
זה הצגה מאוד חזקה, מאוד עצובה. מאוד מוזיקלית ומאוד מרגשת, ואני ראיתי, אני הייתי בחזרות מיליון פעם, וקראתי את המחזה מיליון וחצי פעם, וכל פעם אני כמעט בוכה כשאני רואה את זה. וההתמסרות שלהם למסר הזה, זה באמת מדהים. ויש שם גם המון מוזיקה יפה.
Mm-hmm.
כל המוזיקה שאתם תשמעו בהצגה, זה מוזיקה מקורית שהחבר'ה הגאונים, חלקם עדיין בסנט פטרסבורג וחלקם פה, הם חיברו את זה.
Mm-hmm.
וזה משהו...
דריה שמינה, I want to thank you so much for being with us. ליזה שקולניק, גם לך תודה שהיית איתנו הבוקר.
גם כן תרבות עם ענת שרון בלייס.
אבל כבד, הספדים רבים פורסמו ברשתות החברתיות עם היוודע דבר מותה של המשוררת חווה פנחס כהן. רק לפני רגע ממש, בחודש אוגוסט, היא זכתה בפרס נחמה ריבלין, ראיית הנשיא לשעבר לשירה עברית, שהוא ענק לה על ידי הנשיא המכהן וראייתו, על ספרה גשם בשפה הזרה. היא הלכה לעולמה בגיל 67, וענת שרון בלייס שלנו איתנו כדי לדבר בה ולהמליץ על ספריה. שלום ענת.
שלום גואל, וגם אני ככה הייתי מאוד קרובה ועשיתי איתה לא מעט תוכניות רדיו, ואפילו עכשיו הייתי אמורה לארח אותה בתוכנית שלי על ספרים אהובים, ובשל המחלה כל הזמן הדברים נדחו. ואתמול כששמעתי על המוות שלה, הדבר הראשון גם מיד אחרי העצב הרגשתי אשמה, למה לא הספקתי, אבל אחר כך חזרתי לארכיון וראיתי שבאמת לא מעט תוכניות עשיתי איתה עוד בימי כל ישראל, ואנחנו נשמע מפה דברים ונמליץ על הספרים שלה. היא פרסמה 12 ספרי שירה, גם פרסמה ספרים מתורגמים. היא ערכה שנים רבות את כתב העת דימוי, שהיה כתב עת שהייתה בו גם אומנות לצד טקסטים, וגם לא מעט יוצרים עשו עבודות אומנות. נחמה גולן הוא אולי בראשן עם הטקסטים של חווה פנחס כהן. היא גם יזמה וניהלה שנים רבות את פסטיבל כיסופים ליצירה יהודית שהתקיים בירושלים. בכלל הרבה מהפעילות שלה התקיימה בירושלים, בין היתר כי לא תמיד היא מצאה את מקומה פה בתוך הסצנה התל אביבית, מטעמים שונים, לפעמים של דת, לפעמים גם של השקפות פוליטיות. ואני חושבת שזה חבל שהרבה אנשים הפסידו אותה, והיא משוררת גדולה, אישה חריפה, תכף תשמעו אותה מדברת. אתה הזכרת את הספר האחרון של הגשם בשפה זרה שזכה בפרס רעיית הנשיא. והיא גם יצא לה ממש עכשיו ספר, קובץ סיפורים קצר, פעם ראשונה שמפרסמת קובץ סיפורים, אני הגבר, איזשהו ניסיון לכתוב גם דרך מערכות יחסים, גם דרך אני הגבר או מי זה הגבר, ויש שם גם סיפור אחד שמסופר כביכול מפיה של מרים, אחותו של אהרון. מרים הייתה חולה בצרעת, הרי היא חטאה, היא חלתה בצרעת, וחווה כבר שם אולי מרמזת על הצרעת כאיזה משהו שהוא כמו מחלת הסרטן היום. אז בוא נחזור ל-2006, היא הוציאה אז את הספר השירים שלה, ששמו הגנן, הכלבטה והשרמוטה, שהיה מאוד פרובוקטיבי, אני אומרת שוב, חווה באה מבית
אישה דתית.
כן. הצורך האינסופי אומרת לתקוע מסמרים בקרסוליו של אלוהים, והוא גם מאוד מושפע מהציורים שהזכרנו פה של הציירת הפורטוגזית פאולה רגו, שגם הלכה לעולמה לפני כמה חודשים, שמציירת מיניות, הפלות, חיות, כלבים, נשים ככלבים. וחווה דיברה איתי על הגבולות בכתיבה, אם יש, אתה יודע, המילים האלה, מתי מגיע הרגע שבו המשוררת אומרת אין דבר כזה, שיש מילה שקיימת בשפה ואני לא אשתמש בה?
אם אפשר להנמיך אישה, אז זאת המילה שמנמיכה אישה. זו הדרך שבה תרבות הרחוב בחרה לומר את הדבר הכי חמור על אישה. ואני אמרתי, אני לוקחת את המילה הזאת ומרימה אותה כדי שאני אוכל להסתכל בעיניים. וזה תהליך שאני עברתי.
המילה שרמוטה כמובן, והיא מכניסה את זה. היא תמיד, היא דיברה איתי במהלך השיחה גם על זה ש... קשה לה לומר בכל את המילה, אבל
כן, לכתוב אותה.
לכתוב אותה, כן. וזה שוב, זה דברים שהיא גם לקחה מפאולה רגו. אם את מציירת דברים מרתיעים ומפחידים, הם לא יכולים לפגוע בחוד. למעשה, את מגיעה לכך שאת מחבבת אותם ומקבלת אותם. אז את התהליך הזה שפאולה רגו דיברה על הציור, בספר הזה וגם בספרים אחרים, היא כל הזמן אמרה, אני מותחת את הגבולות של הכתיבה שלי. הספר שלה שאני הכי אוהבת הוא שירי אורפאה, שהיא כתבה אחרי מות בעלה יוסי, והיא הפכה את עצמה בעצם... לאורפאוס אישה, להרי לאורדיקה אין קול במיתולוגיה, רק אורפאוס הוא השאר, יש לו קול, הוא מנסה להציל אותה מהשאול, אז פה חווה כמו מדמת עצמה יורדת לשאול, מנסה לחבור לאיש המת שלה.
הדבר הראשון שעלה לי בראש זה מעשה אורפאי. זאת אומרת שהמשמעות שלו שאתה הולך למקום שהוא מעבר לך ומעבר לחיים ומעבר למה שאתה יודע על החיים, כדי להגיע אל הדמות שהולכת ומתרחקת ממך. אז זה גם כן סוג של פתרון אורפאי לשיר את השיר הפרטי שלך.
אז גם הכתיבה, הכתיבה בעקבות המוות, ויש לה הרבה מוות, הרבה מוות ועיסוק במוות של בני משפחה לאורך כל הכתיבה של חווה, וכאמור שירי אורפאי הזה באמת אחד הספרים האהובים עליי, היא כותבת שם באחד השירים, והאישה נשברת, איך נשברת מהמותן. נשברת מהמותן וגופה העליון נמשך מטה בתנועת מטרונום, פעמים ראשה באדמה נוגע ונסוג, ופעמים מצחה נוגע בשמיים היורדים לעברה. עכשיו,
יפה.
חווה חלתה במקום שקשור שוב, במותן, ברגליים, בהליכה, וזה שיר שכותבת
עוד לפני.
לפני איזה 30 שנה.
מעניין.
מצמרר. עכשיו, היא גם דיברה בהמון חיוניות על המיניות, בין היתר גם בספר של תמר מורסלה,
הערות,
וגם בסדרה נשמע אותה מדברת.
במכחולים אמרת, במכחולים מענג אותך, משם אתה ריבה, מהמקום בו מי הים עם צבע, דווקא במכחולים. במכחולים מענג אותך, במכחולים אצבע את המקום המבדיל בין עונג לכאב על גופך הערום. אחרי שהלכת, מצאתי מתחת למיטה, מכחול אחד בינוני, אותו לא ניסית, אף לא פעם. אין רחמים.
אין רחמים, כי אין הלימה בין מה שאת חשה, הסקרנות שלך, הפעילות האינטלקטואלית והמינית. זאת אומרת, אני הולכת בעולם ואני אישה באופן חלקי. וזה חבל.
היא מדברת גם על המיניות והגיל, גם על אלמנות, גם על הגיל, אישה באופן חלקי, אבל אנחנו לא חלקיות. בכל גיל אנחנו לא חלקיות. וכאמור, היו לי איתה שיחות לפעמים באמת לא פשוטות, אגב, גם אני גרה בפריפריה, אבל באמת על היחסים אולי של המשוררים הירושלמים עם התל אביבים, ולפעמים גם היה שם כעס. פעם הזמנתי אותה ליום כיפורים לעשות איתה שיחה שלמה על סליחה. בספרות, בשירה, בפילוסופיה, היא אמרה שם דברים נפלאים, בחרה גם יוצרים וספרים נפלאים. בוא נשמע משהו קטן שהיא אומרת על מושג הסליחה.
נסי להם דמיין לרגע מה היה קורה לו לא הייתה המילה סליחה בעולם. אם נוציא אותה מתוך המילון שלנו, אנחנו נשאר אנשים נושאי אשמה לאין קץ. גם בינינו לבין עצמנו, גם בינינו לבין חברינו, וגם בינינו לבין אלוהינו. כלומר, אנחנו נהיה אנשים ללא אפשרות של גאולה.
גואל, ללא אפשרות של גאולה. ממש יצרה תיאטרון שלם, שירה ישראלית יהודית, שיושבת, כמו שאני אוהבת, על היסודות האלה של הספרים, של ספר הספרים שלנו, ומשם היא עונקת ומשנה את השפה, ובודקת את עצמה עם המילים שגם לא נעים לה. ובימים האלה הקשים היא כתבה בבלוג, באתר שלה ובפייסבוק, גם בלוג שירית החיים יקרה לו, כמו הספר האחרון שלה, גולדברג ותארה מה עובר עליה, אז אם אתם רוצים, אתם גם יכולים לגשת ולקרוא מן אמן ממואר קטעי יומן, ונחתום בשיר מהספר האחרון של הגשם בשפה זרה, אני תחתיך ואדמה רועדת, שהקליטה עבורנו ממש לפני כמה שבועות.
אני תחתיך ואדמה רועדת. הלילה הגשם ירד בחצרות, שבר את הבצורת, גופי תחתיך והאדמה רועדת, ב-32 נתיבות פליאה, הקיף אותנו הגשם, והדלת חרקה להזכיר את להט החרב המתהפכת. עלינו להשיב את הדברים למקומם, להיות פנים אל פנים, אתה ואני ואתה, והגשם והחרב התהפכה. זאת הפעם אמרת לי, אל תמרי, הישארי כאן. היית לי לרגע רקיע בתוך באר, שכחתי את האש בוערת בקירה, והייתי רק מים, מים, מים. אני, אתה, והאל המשתקף.
מים, מים, מים.
זאת,
אני אתה ואלה משתקף.
זאת הפעם, זאת הפעם עצם העצמי, אומר אדם על חווה. השירים שלה כל כך יפים, הם באר שלם, אתם יכולים לרדת בהם פנימה, אל כל כך הרבה חוכמות ופסוקים יפים, יהי זכרה ברוך, חווה פנחס כהן, תחפשו את הספרים שלה, יש לה רבים ויפים.
ענת שרון בלייס, תודה רבה על ההספד הכה יפה הזה, על המשוררת החשובה הזו, ושימח אותי מאוד לראות את כל ההספדים היפים, שאנשים באמת אהבו את השירה ודיברו במונחים של השפעה אמיתית שהייתה לשירה שלה עליהם. ענת שרון בלייס, תודה שהיית איתי.
גם כן תרבות, עם ענת שרון בלייס.
משותף קיבוץ, חברי קבוצת אומנות נשכחת, קבוצה שנוסדה ב-1978 בתגובה לעליית הימין לשלטון ולמשבר בתנועה הקיבוצית, זוכה עכשיו לעדנה עם ספרה החדש של היסטוריונית האומנות והאוצרת טלי תמיר. בספר אב הקרס היא מאירה זרקור על רגע בזמן בו קבוצת אומנים, חברי קיבוצים, פנו אל האומנות כדי להביע דעות פוליטיות מתנגדות לשלטון. הם ספרו למשל של ימים מתחילת מלחמת לבנון הראשונה, הם מחו נגד מפעל ההתנחלויות, ובאמת האמינו שיש בכוחה של האומנות לשנות. המילים האלה, גם אלה שאני אומר, ובטח אלה המופיעות בספר, נדמות רחוקות מאוד מאיתנו, גם היום ב-2022. אומנים שמביעים דעה פוליטית ועוד מהצד השמאלי של המפה הפוליטית, זה דבר שכמעט בלתי נתפס בימינו. טלי תמיר מחבר את המשותף קיבוץ, אומנות מהצד הצד השמאלי נמצאת איתי הבוקר כדי להחכים אותנו מעט. בוקר טוב, טלי.
בוקר טוב, גואל.
תודה רבה שאת נמצאת איתנו. ברכות על הספר הזה.
תודה, תודה.
כמה זמן עבדת עליו?
קשה למדוג, כי חלק מהספר זה תובנות של שנים שאני כבר חוקרת את האמנות בקיבוץ, ופיזית ממש עבדתי עליו איזה 3 שנים לכתיבה.
עבודה מאוד מאוד מרשימה. מה בהם, לפני שתספרי לנו מי הם היו, אמרי לי מהבטן, מה בהם תפס אותך?
תפסה אותי הדריכות שלהם. לא שהם האמינו שהאמנות יכולה לשנות, אנחנו לא כל כך נאיבים שאנחנו חושבים שהאמנות יכולה לעצור טנקים או לקרקע מטוסי קרב. אבל האומנות שלהם הייתה מתסיסה, הייתה מטרידה, היא ביקשה לעורר דיון. והם האמינו שהם יכולים לפתוח את הדיון הזה, לעורר את השיח הזה. שיח של ביקורת אקטיבית. ובכלל, כל המושג ביקורת, שהוא לגמרי נחלש בשנים האחרונות, בעיקר בתרבות הישראלית העכשווית, הוא מונח שהיה במרכז העשייה שלהם, וזה מאוד עניין.
זאת אומרת, את מזכירה לנו, טלי, שבאותה תקופה זה לא היה דבר יוצא דופן, זה מה שאת אומרת לי?
לגמרי. המונח ביקורת היה במרכז השיח של האומנות בכלל בשנות ה-70. הם היו מושפעים גם מאמנות אמריקאית שמחתה נגד מלחמת מלחמת וייטנאם, ואתה יודע, מ-68, ממרד הסטודנטים. המונח ביקורת, המונח לחשוב מחדש, לפתוח את כל הדוקסות, את כל האמונות, את כל המוסכמות, ולהגדיר אותו מחדש, היה במרכז השיח. ואפשר היה לנהל אותו.
זו הייתה נאיביות או זו הייתה שליחות?
אני חושבת שזו הייתה שליחות, אבל לא שליחות נאיבית. יש נטייה לזלזל ולהגיד, האמנות לא משנה כלום, אבל האמנות משנה תודעתית. האמנות מאפשרת להשתהות על השאלות האלה, לחשוב עליהן, להתבונן בהן, להיות רפלקסיביים יותר, ולא לעבור עליהן לסדר היום. במובן הזה אני כן חושבת שהאמנות עשתה את זה, האמנות שלהם.
עוד רגע באמת אשאל אותך, האם הם באמת הותירו חותם, או האם היו להם גלגולים נוספים בדורות שבאו אחר כך, אבל כמובן שאת צודקת, טלי, לא לחינם דיקטטורים ברחבי העולם פוחדים מאוד בתרבות ואמנות, ומנסים לשים לה מקלות בגלגלים, כי גם הם מבינים את החשיבות ואת היכולת של האמנות והתרבות לשנות מציאות. אז מי הם היו האנשים האלה, ומה קרה ב-78?
הם היו קבוצה של אומנים, שכולם, מלבד אחד מהם, היו כולם חברי הקיבוץ הארצי, כלומר באמת חברי מפ"ם, בוא נגיד של אז, כשמפ"ם עוד הייתה קיימת. הם היו דוב אלהלר, יעקב חפץ, יובל דניאלי, אברהם אלת, חיים מאור, אולי באומן ושני הצלמים, יוסף אוכמן ויעקב שופר, הם היו הקבוצה, הגרעין הקשה של הקבוצה הזאת. כולם גברים, יש להגיד.
כן, כן, בדיוק, את מזכירה את השמות, ואני אומר, אוקיי, מה קורה, איפה אנחנו? זה בטח לא 2022.
היום זה היה בטח אחרת, אבל המקום של אנשים שם היה יותר מינורי, אני חייבת להודות. אבל צריך להגיד עליהם שני דברים שמאפיינים אותם. עובדה אחת שאף אחד מהם לא נולד בקיבוץ, הם לא דור שני של החלוצים. כלומר, הם לא ירשו את התפיסה הסוציאליסטית בירושה מהוריהם, אלא הם אנשים שנולדו בעיר והצטרפו לקיבוץ כאנשים בוגרים.
וזה חשוב, כי זה מלמד אותנו מדוע הם גם מעזו לבקר את התנועה עצמה.
נכון, נכון. כי הרף האידיאולוגי שלהם היה מאוד גבוה ומאוד מודע לעצמו, וגם
רף אידיאולוגי כללי, לא בהכרח אידיאולוגי קיבוצי.
גם וגם, גם וגם. חלקם הגדירו את עצמם קומוניסטים, סוציאליסטים, מרקסיסטים ברוח השנות ה-70, אבל הם היו, הם באו עם ציפיות גבוהות, הם באו מתוך אידיאולוגיה, ולכן הם רצו להביע את הביקורת, את האכזבה, את הפגמים של המערכת, או עד כמה המערכת איבדה את ערכי היסוד שלה. זו הייתה התגובה שלהם. דבר שני שחשוב להגיד עליהם, שהם לא נמנו על הטיפוס של אמן הקיבוץ התימהוני, האוטסיידר. הם לא היו איזה מין דמויות שוליים בקיבוץ שעסקו באומנות, כמו שמתארים את אמני הקיבוץ הטיפוסיים. כולם היו מזכירים ומנהלי ענפים ואנשים מאוד מרכזיים בקיבוצים שלהם,
שגם עסקו באומנות.
שהיו אומנים במלוא מובן המילה, אבל הם, בוא נגיד, הם גם עסקו בענייני החברה, הם גם לקחו על עצמם אחריות חברתית. כלומר, הם לא היו איזה מין אנשים מהשוליים שבאים לבקר את הקיבוץ, הם באו מבפנים, ולכן זה היה כל כך קשה גם, החברה הקיבוצית התקשתה לקבל את הביקורת הפנימית שלהם, וצריך להגיד שהם לא רק מחו נגד מלחמת לבנון, הם קודם כל, הנושא הראשון שלהם, בתערוכות הראשונות היה החברה הקיבוצית עצמה. ואיך קרה אחרי 77, כמו שאמרת, הם קמו בשנה אחרי התבוסה הגדולה של השמאל ב-77, איך קרה, זאת אומרת, הם האשימו בעצם את התנועה הקיבוצית ואת מפלגת העבודה כולה, את תנועת הפועלים כולה בארץ, באובדן הערכי היסוד, התאבנות, הסתעבות, והם רצו לתקן את זה, הם רצו לטלטל את המערכת.
זה נורא מעניין, כי אם אנחנו חושבים על אומני הקיבוץ, כפי שהגדרת אותם, אנחנו חושבים על אנשים ששרתו את החברה שלהם, נכון? שעבדו כדי לטפח את המיתוס הגדול. ואז באים כמה טראבל מייקרים, שעובדים בקיבוצים עצמם, ואומרים, לא, אנחנו אשמים, אתם אשמים.
נכון, הם שינו בכלל את כל הפרופיל הטיפוסי של אמן קיבוץ, שהוא מקשט את החגים, מקשט את חדר האוכל בחגים, או שהוא מתאר את החיי הקיבוץ כמו יוחנן סימון, ואפילו את האמני הקיבוץ המופשטים, המודרניסטים, כמו יחיאל שמי, שהוא אחד מגדולי הפסלים בארץ, אבל הוא לא היה ביקורתי, הוא בעצם פעל בתוך האתוס המודרניסטי של התנועה הקיבוצית. הם אמרו, אנחנו לא אנשי חצר, אנחנו... אמנם אנחנו במרכז המערכת, אבל מפה, מהמקום המרכזי שלנו, אנחנו נשקף לכם את התמונה הבעייתית של התנועה, שהתנועה הקיבוצית הגיעה אליה, ושל החברה הישראלית בכלל. הם יצאו החוצה, הם יצאו לעיירות פיתוח, הם יצאו לשטחים, הם יצאו להתנחלות, הם עסקו בכל החברה הישראלית, אבל התחילו בתנועה הקיבוצית.
שזה, אני חושב, אני משחק משחק, טלי, אני מקווה שאת מרשה לי.
בהחלט.
אני חושב על האומנים האלה, כן? על הקבוצה הזו, קיבוצניקים, כן. לא בני קיבוץ, אבל גרים ועובדים בתוך קיבוצים.
לא, חברי קיבוץ.
חברי קיבוץ, חברי קיבוץ, זה המונח המדויק. חברי כן. קיבוץ, אומנים, שמאלנים, אשכנזים, שזה כאילו הדבר, אין הגדרה
היום,
בשיח
היום
של היום מרחיקה יותר ממה שאמרתי עכשיו, לצער. הרב, אבל דווקא הם הלכו אל השוליים של החברה הישראלית, דווקא הם היו בעיירות הפיתוח.
נכון, הוצגה שם סדרה של יעקב שופר, שהוצגה אחר כך במוזיאון ישראל, והיא הוצגה כבר ב-1980 בתערוכה של המשותף קיבוץ. הוצגו שם צילומי פליטים של יוסף הוכמן. הייתה ביקורת, חיים האור עשה את התערוכה מיתוסים מתמוססים, שהתקיפה את התנועה הקיבוצית על כל ערכי היסוד שלה שהתפוגגו, השוויון, הצדק החברתי. הם עסקו בעצם, אפשר לומר, בפערים בין ערכי היסוד של תנועת העבודה לבין המציאות היומיומית בשטח.
מעניין. איך הם התחברו להם, החבריה האלה?
המייסד שלהם היה בעצם, המייסדים היו דובה להלר מקיבוץ נירים ויעקב חפץ, שהיו אנשים מאוד פוליטיים במהותם. דובה להלר תמיד הגדיר את עצמו כקומוניסט, בן קומוניסט, אבא שלו היה בוועד הפועלים בבית חרושת. הם הקימו את הקבוצה, דובה להלר נתן לה את השם שלה, משותף קיבוץ. והיה חשוב להם, למרות שזה בסופו של דבר היה באוכריהם, כי הביקורת זלזלה בקיבוצניקים האלה. אבל היה חשוב להם להגיד, המשותף קיבוץ, זה היה המחנה המשותף שלהם. אבל המשותף קיבוץ לא במובן הפריפריאלי של הקיבוץ, אלא במובן האידיאולוגי. אנחנו אנשים שיש לנו, עוסקים כאן בערכים. צריך להגיד שהם חזרו קצת למודל של האמן המגויס, במובן הזה שהם עסקו באידיאולוגיה, הם בחנו אותה באופן ביקורתי.
אז אמרי לי, ממי הם חטפו יותר? מהחברה הכללית או מהקיבוצניקים?
קודם כל הם חטפו מהממסד האומנות שלא קיבל אותם על חיקו ושכח אותם ומחק אותם. זה דבר אחד. הביקורת החיצונית הייתה מאוד מאוד, מלבד כמה אנשים שכן ראו את הפוטנציאל שלהם, למשל אמנון ברזל, האוצר, שעצר 3 תערוכות שלהם, גדעון אפרת, שהציג אותם, הזמין אותם להציג בירושלים בתערוכות אולם, ואז ראו את הפוטנציאל, וגדעון אפילו כתב שהדברים המעניינים ביותר קורים היום בגלרת הקיבוץ בתל אביב.
מעניין.
הם היו גם אמנים אוונגרדים, הם למשל הכריזו שהם לא מציגים ציור ופיסול, אלא רק פרפורמנס, צילום.
כן, מה זה היה הקטע הזה? קראתי את זה אצלך. מה זה הקטע הזה?
זה לא מובן מאליו,
זה אמצע הדרך, כאילו, לזה הם מתכוונים?
לא, הם מתכוונים שהם לא, לא מדובר באמני קיבוץ שמציירים נוף או מופשט.
אוקיי.
אלא הם עשו פרפורמנס, יעקב חפץ עשה, הקריא כתבי מרקס לתוך הלילה, כשהוא מוריד מעצמו בגדים ומדבר על ההתפוגגות, על ההתפשטות מהאידיאולוגיה. הם עשו פעולות. הם עשו פעולות בשטח, היו הרצאות, היו ויכוחים, היו שיחים, היה הופעות מחול, הכל היה סביב הדיון הזה, מה קורה לחברה הקיבוצית, איך אנחנו מתקנים אותה, איך אנחנו משקמים אותה, איך אנחנו מטלטלים את המערכת וגורמים לה לחשוב מחדש על הערכים שלה.
מתי הם מתפרקים ולמה?
הם מתפרקים, אני חושבת שיש נקודת מפנה בפעילות שלהם, הארבע התערוכות הראשונות היו בתל אביב, בגלריית הקיבוץ. אחר כך, כשהתחילה מלחמת לבנון, בתחילת שנות ה-80, הם עוברים לטירה בגש, והם הופכים להיות מאמנים שמציגים את עצמם כקבוצה, הם הופכים להיות מארגנים של פעולות מחאה. ואז זה קצת פוגג אותם. בגש הם עשו תערוכות מחאה שכל אמני ישראל השתתפו, טרטקובר, קדישמן, אולמן, דני קרוון, עשרות אומנים השתתפו בתערוכות שלהם, ובסופו של דבר זה הפך להיות גם תערוכה של כרזות, אם כי כרזות פוליטיות מאוד חריפות,
כן.
שמופיעות בספר, mm-hmm. אבל זה כבר לא הגרעין האמנותי הקונספטואלי שהיה בהתחלה.
מעניין. הייתה הכרזה על פירוק או שזה פשוט התפוגג לו?
אני חושבת שזה פשוט התפוגג. גליה בר-אור הציגה אותם ב-1990 במשכן, תערוכה שהייתה אמורה לציין עשור לפעילות שלהם, אבל היא הייתה שנתיים לפער יותר. אבל גליה בר-אור, ברוח התקופה של 1980, בתקופה של אמנות חדשה, כבר עשתה להם תערוכה שנקרא עבודות אישיות. ואיתן גם הפוליטי הוא כבר, כאילו הפוליטי הוא כבר פחות רלוונטי.
מעניין, מעניין. אני מזמין אתכם, מאזינות ומאזינים, לרכוש את הספר, בעיקר בגלל העבודות הנפלאות שיש בו. באמת, אין כאן, אין שאלה אומנותית לאיכותם האומנותית של היוצרות והיוצרים. האם יש להם יורשים בעינייך, טלי?
זאת שאלה מעניינת, כי עד היום הממסד האמנותי מאוד חלוק ומאוד שנוי במחלוקת לגבי השאלה של אמנות פוליטית, ויש פה איזושהי רתיעה, אולי בגלל המסורת הציונית של אמנות מגויסת, יש פה רתיעה מאמנות חברתית ומגויסת, אבל אני חושבת שהמורשת העיקרית שלהם היא ביכולת של אמנות לפתוח דיון ולטלטל מערכות מושגים, לערער מערכות מושגים מקובלים ולנסות להגדיר אותם מחדש. במובן הזה אני חושבת יש להם ממשיכים, ועבודה למשל כמו פרוויזיה של דוב אורנר, כן,
כן,
שהוא הביא פרה מול, שם פרה לגלריה והציב אותה מול טלוויזיה, כן, עבודה שבאמת זכורה,
כן,
זכורה לטוב.
שהעידה לכולנו על הטמטום שלנו, היושבים בשעות אינסופיות מול מסך הטלוויזיה.
נכון, עבודה נבואית, עבודה ממש נבואית, שהאמירה שלה הלכה והתחזקה. ואני חושבת שכן, בהחלט השאלות שהם חידדו, והלוואי והיום החברה הישראלית הייתה יכולה להכיל ביקורת וספק באותה מידה שהם העלו.
ראינו מה קרה במוזיאון רמת גן לאומנות, התשובה ברורה, התשובה ברורה במקרה הזה.
נכון, הנה אמרת.
כן, המשותף קיבוץ, אומנות מהצד השמאלי, זה שם הספר של טלי תמיר, ברכות, באמת ברכות טלי, על העבודה המעניינת הזו, זה בהוצאה משותפת של יד יערי גבעת חביבה ומרסל לקידום אומנות ותרבות, אתם יכולים לקנות את זה בחנויות העצמאיות לספרים וגם בחנות מוזיאון תל אביב לאומנות. אמנות. כל הפרטים האלה, בגלל שראוי לראות את העבודות ואת העבודה הקשה שטלי עשתה. אני מודה לך. תודה, טלי, שהיית איתי הבוקר.
תודה, תודה רבה, גואל. ביי.
זהו, הגענו לסיומו של אסקט נוסף מבית גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. עורך המשדר אייל שינדלר, על ההפקה נועה רוקני, בצוות התוכנית ענת שרון בלייס, בר בלפר ואבי שמאי. תודה שהייתם איתי, ועד הפעם הבאה, אילה לקה.
גם כן תרבות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.